קשת, כל שידורי תורה. ובחלק השני של החורף, תשעין, בימי שלישי, אנחנו מארחים את הרב יוסף רימון, שמעביר סדרת שיעורים בהלכות בישול בשבת.
טוב, שלום וברכה. אנחנו היינו בפעם הקודמת שאנחנו פוסקים להלכה שדבר יבש שיצטנן, שיתקרר, נחשב למבושל. דבר נוזלי שיצטנן, נחשב לא מבושל. ראינו שיש מחלוקת שולחן ערוך ורמה באיזה שלב אני אומר שדבר נוזלי שיתקרר הופך ללא מבושל. שהשולחן ערוך אומר יד צולדת, שזה 70 מעלות לחומרה, שספרדים ברגע שמורידים מהאש צריכים מאוד מהר להחזיר. ולעומת זאת הרמ"א אומר שכל עוד לא נצטנן לגמרי מבישולו, הדבר נחשב כמבושל, ולכן אפילו אם המרק יתקרר, אבל הוא עדיין חם קצת, אפילו שהוא ירד מיד צולדת, זה נחשב כמבושל, וכך פוסקים האשכנזים למעשה. הדבר שאנחנו ננסה לעשות עכשיו, הוא להגדיר מה נקרא לך ומה נקרא יבש. וההגדרה הזאת מאוד משמעותית, מאוד חשובה לנו. אם אנחנו יודעים שיבש מותר ולך אסור, כל שבת, כל תבשיל, צריך לדעת מה מותר לשים, מה אסור לשים לחימום. עכשיו, אני לא נכנס לשאלה אם לשים ישר על הפלטה, או לשים על כלי הפוך ומעליו לשים בקומה שנייה על הפלטה. כל השאלות האלה הן שאלות דרבנן, של נראה כמבשל, מאיך זה כמבשל, שבהם נדון בעזרת השם. אבל אנחנו קודם כל צריכים לדעת האם יש כאן בעיה דאורייתא של בישול. רק אחרי שנתגבר על שאלת בישול, אז נראה פרקטית איך לחמם את זה מיד על הפלטה, כלי הפוך. אבל אם אנחנו לא מתגברים על בעיית בישול, אז אין אפשרות לחמם את זה בכלל. כלומר, קודם כל תמיד כשאנחנו מחממים אוכל בשבת, צריך לשאול שתי שאלות. שאלה אחת, האם יש כאן בעיית בישול? שאלה שנייה, אם אין בעיית בישול, איך לחמם? מצד הגזרות הרבנן. אנחנו עכשיו רוצים לברר במה יש או אין בעיית בישול, בהמשך נוכל לראות איך לחמם. הבית יוסף בסימן רישון ג' כותב, וכן כתב רבינו ירוחם בחלק ג' בשם הרב רבינו יונה, דכל שרובו רוטב ומצטמק ויפה לו והוא צונן, כשהחזירו על גבי קירה ומצטמק, הוי מבשל גמור. כלומר, אומר רבינו ירוחם, כל שרובו רוטב, רק אם הרוב רוטב, רק אם הרוב נוזל, יש בעיה של בישול. זאת אומרת שהולכים לפי הרוב, אם הרוב נוזל, זה נקרא לך. אם הרוב יבש, זה נקרא יבש. כך כותב הבית יוסף בריש נון ג' בשם רבינו ירוחם. אבל הבית יוסף, בסימן שין י"ח, כותב בשם רבינו ירוחם, אותו רבינו ירוחם, כתב רבינו ירוחם, וכן כתב עוד בשם הרב רבינו יונה, וזה לשונו, ואפילו הגיע, אם שעה הודעה בידו עד שנצטנן התבשיל אסור להחזירה, אם יש בה רוטב, דכל דבר שיש בו רוטב, הוא מצטמק ויפה לו והוא צונן, כשהחזירו על גבי קירה, הוא מצטמק אבי מבשל גמור. כלומר, כאן אומר רבינו ירוחם, שאם יש בזה רוטב, אפילו לא רוב, אפילו קצת, יש בו רוטב, זה נקרא נוזלי. כלומר, יש לנו סתירה בדברי רבינו ירוחם, או בדברי הבית יוסף. פעם אחת בסימן רישון ג' מצטט הבית יוסף את רבינו ירוחם, שהולכים לפי הרוב, ואילו בסימן שין י' ח' מצטט הבית יוסף את רבינו ירוחם, שאפילו מעט רוטב נחשב כנוזלי. ברבינו ירוחם עצמו, אצלנו, במקור, כתוב, מתחת חלק ג' לנתיב י"ב, אסור להחזירה אם יש בו רוטב, וכל דבר שיש בו רוטב הוא מצטמק ויפה לו. כלומר, הגרסה שלנו היא גרסה לחומרה, שאפילו אם יש מיעוט של רוטב, הדבר נחשב כנוזל ולא כיבש. אבל זה לא אומר שהגרסה שלנו יותר מדויקת מהגרסה שהייתה לבית יוסף, אם כי אם הגרסה שלנו וגם בבית יוסף יש צד אחד כמו הגרסה שלנו, זה נראה יותר כך. רבינו ירוחם, אם תחפשו אותו, תראו שאין ספר יפה וברור והוצאה משוכללת ומדעית של רבנו ירוחם כמו שנעשתה לשאר הראשונים. הרשב"א והריטב"א והר"ן והמאירי זכו למהדורות יפות, והרמב"ן, ורבנו ירוחם לא זכה. ולמה הוא לא זכה? אני רק אומר למה הוא לא זכה. הוא לא זכה כנראה בגלל סיפור מפחיד שכתוב בשם הגדולים של החידה. החידה בשם הגדולים אומר שרבנו ירוחם יש בו קדושה מיוחדת, וכיוון שהוא כל כך קדוש, מי שיתעסק בספר הזה, וקצת אולי כשאתה מתעסק, אתה יכול קצת לטעות, כל אחד שמתעסק אולי קצת מתעסק, מוציא לאור את הספר, לא גומר את זה טוב. ואומר בשם הגדולים של החידה, הוא נותן רשימה של איזה ארבעה אנשים שהוציאו, הדפיסו את רבנו ירוחם לפני מאות שנים, אחד מצעיר, אחד הילדים שלו, אחד, יש סיפור על כל אחד, בקיצור, עזבו את רבנו ירוחם ולא הוציאו אותו, אף אחד לא רצה להסתבך. לפני כמה שנים, רבנו ירוחם נכנס לפרויקט השו"ת של בר אילן, אחרי שקיבלו אישור מיוחד מהרב מרדכי אליהו, שאם רק מדפיסים, שזה יהיה מעתיקים, ככה ולא זה, שזה יהיה בסדר. ובכל אופן, אין לנו רבנו ירוחם באיזה כתב, גם שאפשר להכריע בצורה ברורה. הספר רבנו ירוחם שיש לידינו, לפנינו באותיות מאוד ישנות, שבורות שקשה, לדעת איזה גרסה כנכונה. כשאנחנו בודקים את הדברים ומנסים להבין מצד הסברה, לכאורה הסברה הפשוטה, שברגע שיש רוטב זה לא טוב, מה אכפת לי, רוב, מיעוט? ברגע שיש רוטב, אם אנחנו אומרים שדבר נוזלי, שהתקרר, נחשב, לא מבושל, ברגע שיש רוטב, לכאורה אמורה להיות בעיה, והדבר הזה לא כל כך ברור למה ללכת לפי הרוב. יש מקום לחשוב בעניין, ואני אגיד בקצרה, הסבר אחד אפשרי, שאם יש קצת רוטב, התבשיל מוגדר מצטמק ורע לו. כלומר, החימום הנוסף מזיק לתבשיל, כי אדם מפחד שהתבשיל יישרף. וכיוון שמלאכת מחשבת עשרה תורה, ואדם לא מעוניין עכשיו בבישול נוסף כאן, הוא רק רוצה חימום, הוא לא רוצה בישול נוסף, אולי הדבר הזה לא נאסר. כך מסביר המנחת כהן והפרי מגדים. האיגלי איטל מסביר בצורה דומה, ואומר האיגלי איטל, דעתו של אדם על רוב התבשיל, והמיעוט נחשב כדבר שאינו מתכוון, אם כי יש לדון מדיני פסיק רישא, אבל לא דנון כעת, אז אולי הדבר הזה מקל יותר ביחס ביחס למיעוט הנוזלי. יכול להיות שאפשר להסביר בדרך אחרת. יכול להיות שכשיש לי תבשיל לך ויבש ביחד, אני רואה את הכל כיחידה אחת. אני לא רואה את זה כשתי יחידות. אני רואה את הכל כתבשיל אחד, והמיעוט בטל אל הרוב. ואפשר להבין את הדבר לא רק בצורה למדנית של מיעוט בטל אל הרוב, אלא אולי גם מצד הסברה. כשאנחנו ניסינו להסביר מה ההבדל בין לך ליבש, הבאנו שתי סיבות מרכזיות לחלק בין לך ליבש. סיבה אחת, שדבר יבש, גם כשהוא קר, הוא עדיין משמעותי ואפשר לאכול אותו קר. רוב הדברים היבשים, גם כשהם קרים, הם לא מאבדים את שם הבישול שלהם. אדם יאכל שניצל קר, תפוחי אדמה קרים, גם כשאין לו ברירה לפחות. לעומת זאת, בנוזל אמרנו שכשהנוזל מתקרר, הוא מאבד את הכל. ברוב הנוזלים, ראינו שיש חריגות כמובן. ויכול להיות שאם הרוב יבש, אז ממילא המאכל הזה כמאכל אחד הוא מאכל שאפשר לאכול אותו. המאכל לא איבד שם אוכל. אם אני מגדיר את המאכל כאחד, כי זה מאכל אחד, היבש והלך, זה, 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 זה תבשיל אחד. אז יכול להיות שכיוון שהרוב יבש, ודברים יבשים בדרך כלל אפשר לאכול גם כשהם קרים, זה לא איבד את כל מהות האוכל שבו, ולכן זה נחשב מבושל. אפשר להבין גם לפי הסברה השנייה שהסברנו, הסברנו סברה שנייה לחלק מלך ליבש, שביבש, גם אחרי שהוא מתקרר, ניכרת תוצאת הבישול. ניכר השינוי הכימי. בניגוד לנוזל, שמים כשמתקררים המולקולות הולכות וחוזרות אחרי הקירור ונהיות קרובות שוב כמו שהיו קודם, או קרוב למה שהיו קודם, ולכן במקרה כזה אולי נאבד הבישול הראשון. כאשר מדובר על דבר שרובו יבש ויש בתוכו מיעוט רוטב, הרי שהדבר הזה ניכר כמבושל גם אחרי שמתקרר. כל התערובת הזאת, כל אחד רואה שזה מבושל. כל אחד שם לב, זה לא כמו נוזל לבד שיכול להיות שתתבלבל. כאן כולם שמים לב, ואם הבישול ניכר, אולי זאת הגדרת מבושל. ולכן, למרות שזה יתקרר, אולי זה עדיין נחשב כמבושל, כי הבישול ניכר בתבשיל הזה שרובו יבש. למרות הדברים האלה, למרות ההסברים האלה, ולמרות השיטות האלה, יש לבחון מה פוסקים להלכה בעניין. המנחת כהן, מנחת כהן רבי אברהם הכהן פימנטיל, ספר מצוין שנכתב לפני 400 שנה, ונראה כאילו נכתב היום מבחינת הבהירות והחלוקה והדידקטיקה. אומר המנחת כהן, ונראה לי שאפילו יש מעט שומן או מרק בדבר שהתבשל כל צורכו, אם כל זה מותר להניחו וכולי, כלומר הוא פוסק להלכה שהולכים על פי הרוב. כך פסק גם בשו"ת יחווה דעת הרב עובדיה בחלק ב' בסימן מ"ה. היו הרבה שמועות לפני הרבה שנים שהרב עובדיה חזר בו, ולפני 20 שנה בערך הלכנו לשאול אותו והוא חושב שהוא לא חזר בו. היו כל מיני שמועות עליו, אבל ובסופו של דבר הניף ידו בשנית בשו"ת יביע עומר בחלק זין כמדומני, באחד החלקים היותר חדשים, כתב שוב להתיר. אז דעתו של הרב עובדיה יוסף להתיר. מצד שני יש דעה הפוכה לגמרי, שזו דעת אדמור הזקן, סידור אדמור הזקן קונטרס אחרון. אומר אדמור הזקן, אף על פי שאין בישול אחר בישול בדבר יבש, מכל מקום מחוזר ונמחן הוא מעט קצת, יש בו משום בישול אחר בישול בלחלוכית. כלומר, אומר האדמור הזקן, אתה צריך שיהיה יבש ממש ממש ממש, לא רק שלא יהיה קצת רוטב, אתה צריך שיהיה מנוגב. למשל, אם אתה עושה צימס, גזר גמדי כזה עם רוטב, לא מספיק שתשפוך את הרוטב, אתה צריך לנגב גזר גזר. נתתי דוגמה מצחיקה קצת, אבל יש דברים אחרים שיותר קל אולי לנגב אותם. אתה צריך שיהיה יבש לגמרי, שתיגע בזה, זה לא ירטיב את היד שלך, שיהיה יבש לגמרי, כך אומר אדמור הזקן. הדעה המקובלת היא הדעה שעולה מפשטות השולחן ערוך, שיניות חץ, סעיפתת וב, דבר שנתבשל כל צורכו והוא יבש שאין בו מרק, מותר להניחו כנגד המדורה, אפילו במקום שהיד סולדת בו. שולחן ערוך אומר, יבש שאין בו מרק. כלומר, אומר המשנה ברורה שם, והוא יבש, רצונו לומר, שהריקו המרק ממנו. כלומר, הדעה המקובלת היא דעת הביניים, שמצד אחד מדובר על תבשיל בלי רוטב, כלומר ששפכת את הרוטב החוצה, מצד שני, לא צריך לנגב. וגם אם יש לחלוכית, קצת רטוב על על האוכל, שהדבר הזה לא יפריע, ואין צורך לנגב את התבשיל. וכך נראה עיקר להלכה, להשתדל להוציא את הרוטב ולהשאיר את היבש, ואז לא צריך לנגב, גם אם קצת לחלוכית נשארה בפנים. רק כמה הערות בהקשר הזה. א', את הדבר הזה לכתחילה צריך לעשות לפני שבת, כי אם עושים בשבת, יכולים להתקל בבעיה של בורר. אז צריך להיזהר מבעיה של בורר. אם אדם בכל אופן בשבת שם לב לדבר הזה, אז אפשרות אחת זה לשפוך את הרוטב עם קצת אוכל, ואז אולי, אז זה כן יהיה בסדר להרבה שיטות, שברירת טוב ורע ביחד זה בסדר. או אפשרות פשוטה יותר, לקחת עוד כלי ולהוציא את הטוב, את היבש, מתוך הנוזל ולהעביר אותו לכלי אחר, ואז עוד ברירת הטוב מתוך הרע, והדבר נחשב לאלתר, כי אנחנו שמים את זה מיד על הפלטה לחימום, והדבר הזה אפשר להחשיב אותו כלאלתר, אז זאת אופציה נוספת. ודבר שני שאני רוצה להעיר בעניין, שלמרות שלכתחילה יותר טוב להוציא את הרוטב החוצה ולא לחמם עם מיעוט רוטב, וכמו שאמרתי, זאת פשטות המשנה הברורה, וגם בין הספרדים באור לציון פסק להחמיר, יש גם בספרדים וגם אשכנזים שפסקו כדעת המשנה הברורה בעניין. למרות הדבר הזה, אם יש מישהו, בית, שבכל אופן מחממים, ויש מיעוט רוטב, יש להם על מה שיסמוכו. לא צריך לעשות מזה מאומה. מישהו היה לפני כמה זמן בשבת, חזר אליהם ואמר לי, תדע לך, התארחתי באיזה מקום ולא אכלתי שם בשבת, כי ראיתי שמגישים לשולחן עוף עם רוטב. עכשיו, עוף זה עוד יותר קל, קצת מסיבות אחרות, זה שומן הנימוח, נדבר על זה בהזדמנות. אבל בכל אופן, אם אדם לא הגיש מרק, מרק גם כן זה מחלוקת, אבל בוא נאמר מרק, אם הוא לא תימני וסורך, אז באמת אנחנו לא נוהגים לעשות ככה, אז יש כאן דבר שהוא לא בסדר. אבל אם מדובר עם דבר שהוא בסך הכל רובו יבש, ויש מיעוט רוטב בתוכו, אז יש על מה שיסמוך למי שעושה כך, ודאי מי שנוהג תמיד על פי הרב עובדיה יוסף, אז יכול לנהוג גם על פיו כעת, אבל יש על מה לסמוך למי שעושה כך, אם כי לכתחילה, בכל אופן ראוי להוציא את הנוזל בצורה הזאת כמו שאמרתי. אם הייתי בלי המשנה הברורה, בלי השולחן ערוך, אם הייתי רק עם המקורות ברבינו ירוחם, והייתי צריך להכריע מה לעשות, הייתי אומר שלספרדים אסור ולאשכנזים מותר. כי ראינו שאשכנזים זה ספק דרבנן כנראה, וספרדים ספק דאורייתא ודאי. אבל כיוון שהמשנה הברורה הכריעה לחומרא ובעקבותיו הלכו, אז האשכנזים מחמירים. ספרדים, כמו שאמרתי פעם, יש כאלה שבגלל שיש להם תורה עובדיה, אז הכל מתהפך בסוף חזרה, שהוא כוחא דהיתרא, ויש על מה לסמוך, יש כתפיים רחבות למי שהולך על פי הרב עובדיה. אבל פשטות הפסיקה, היה מקום לחשוב על פסיקה הפוכה עם מה שמקובל. כי בדרך כלל בעולם, כשאתה שואל, יגידו לך ספרדים מותר, אשכנזים אסור. נכון? עם רוטב, עם מיעוט רוטב. זה לא כל כך מדויק בהקשר הזה. בכל אופן, בשורה התחתונה, מצד אחד, לכתחילה יותר טוב כן להוציא את הרוטב, מצד שני, אם נשאר ואנשים מחמים ככה, לא נורא.
לגבי רוטב, האם צריך שיהיה, שהתבנית תהיה יבשה, ורק שיהיה לחלוחית קצת על הדברים היבשים, או שאפשר שהתבנית גם כן יהיה קצת רטיבות?
אם זה לחלוחית קלה, לא נורא, אם לחלוחית מבישול, לא לחלוחית ממים, לא מבושלים. אבל לחלוחית קלה מהתבשיל, שיש קצת על האוכל, קצת על התבנית, אני חושב שזה בסדר.
לגבי מים שיוצאים, נגיד, קציפות, הרבה פעמים מתחממות, זה יוצא מהם נוזלים.
אז אנחנו נדבר על דברים שיוצאים מהם נוזלים. אנחנו נדבר על זה, נדבר יותר על שומנים שמתפרקים בשומן הנימוח, ואז אולי הדברים יתחברו גם לכאן. אז בינתיים נעזוב את זה, אנחנו נתייחס לדבר. אני רוצה בקצרה לסכם לגבי תה מתמצית בעמוד הבא שלפניכם. כיצד מכינים תה מתמצית? אנחנו ראינו בעבר שסקית לא מבושלת, שקית חדשה, רגילה, החזון איש אוסר, והרב פיינשטיין מתיר, וביארנו את הדברים, ויש כאלה שנוהגים כך, ויש כאלה שנוהגים כך. כאשר מדובר על תמצית מבושלת, אז לכולי אלמה זה יהיה בסדר, אבל כאן יש להעיר כמה דברים בעניין. אפשרות אחת יש לנו שמדובר על השקית, השקית עצמה, לא הנוזל, אלא אותה שקית שהשתמשת בה, אתה רוצה להשתמש בה פעם נוספת. וכאן, המשנה הברורה אומר, הסכימו האחרונים, דיש להראות עליהם ערב שבת, רותחין מכלי ראשון, כדי שעל ידי זה יניקרא תה מבושל במקצת, דעירוי מבשל כדי קליפה, ויהפוך בעת העירו התה יתה בתוך הרותחין מלמעלה למטה, מלמטה למעלה. כלומר, אומר המשנה הברורה, אם אתה רוצה להשתמש בשקית בשבת, תשפוך עליה מים רותחים לפני שבת, ואז אחרי ששפכת וסובבת את השקית מכל הצדים, תוכל להשתמש בה עוד פעם בשבת. אומר המשנה הברורה, יותר טוב שיהיה מבושל ממש. כלומר, יותר טוב שלא רק תעשה עירוי, אלא ממש תבשל את השקית על האש לפני שבת, ואחר כך תוכל להשתמש בשקית הזאת אפילו מכלי ראשון. אז המשנה הברורה אומר שיותר טוב לבשל, אם כי אם לא בישלת, אלא עירית, יש לך על מה לסמוך. עכשיו כאן אני רק רוצה לציין כמה נקודות. דבר אחד, שגם לגבי הבישול, אז המשנה ברורה מביא אחר כך שאולי יש סברה של החתם סופר, שאולי גם זה לא מושלם כל כך, כי בגלל שאתה לא אוכל את עלי התה, אולי זה יותר גרוע, כי אין בהם אין אפשרות לבשל אותם בכלל. זה אף פעם לא נקרא מבושל לגמרי. כי תמיד זה מוציא עוד ועוד ועוד. כך הוא מביא בהערה שם, בסוגריים. אבל יש גם סברות הפוכות לגבי תה. אולי אם זה לא מתבשל, אפשר להגיד שזה נחשב כמו מתכת או תבלין. יש סברות אחרות בעניין הזה, ולכן כשזה מבושל, אין לכאורה סיבה להחמיר. כשהשקית מבושלת ממש. כשמדובר על עירוי, המשנה ברורה אומר שזה בסדר, אבל טוב להחמיר. אבל המשנה ברורה דיבר כשאתה רוצה להכין את זה בשבת מכלי ראשון, או מעירוי כלי ראשון. אבל אם לא תכין מכלי ראשון, אלא מכלי שני, נראה שאפשר להתיר לכתחילה גם אם זה עבר רק עירוי. כלומר, אם לפני שבת השתמשו בשקיות תה, עירו עליהם, וזה קורה הרבה פעמים אפילו במקרה, שהכינו תה ועירו על השקית לפני שבת, ויש שקיות תה שהשתמשו בהם קודם, בשקיות האלה נראה שאפשר להתיר, להכין תה מכלי אפילו שני בשבת, גם למי שלא רוצה להקל כדעת הרב פיינשטיין אפילו בכלי שלישי. אבל כאן, כיוון שזה עבר עירוי, נראה שאפשר להקל ולהכין אולי לכולי אלמה, נגיד לכולי אלמה זה קצת מוגזם, אין דבר כזה בדיוק, אבל בעיקרון נגיד ככה, לכולי אלמה בכלי שני, אחרי שהשקית עברה עירוי. עכשיו, כל מה שדיברנו כאן זה על השקית. אם אדם רוצה להשתמש בתמצית, כלומר בנוזל, מה שנקרא אסנס, אז הדבר הזה קל יותר, והמשנה ברורה אומר, כתבו האחרונים, עצה מובחרת שיתקן האסנס מערב שבת לגמרי, כלומר, שישתמש בנוזל, שישים כמה שקיות תה, ישים מים רותחים וישתמש בנוזל. אם אדם פועל בדרך כזאת, נראה שאפשר להקל גם כן על ידי עירוי, כלומר, לא צריך יהיה לבשל, לקחת את השקיות, לערות עליהם מים רותחים לפני שבת, ואז יש נוזל בקוס שנשאר. עם הנוזל הזה אפשר להכין בכלי שני. יותר טוב, מה זה כלי? שנשים קודם את המים, ואחרי זה אפשר להכין בכלי שני בשבת תה, לכתחילה לכל הדעות. אם הנוזל עדיין חם קצת, אז אפילו אפשר כרגיל לשים קודם את הנוזל ואחרי זה את המים, כי הוא חם קצת, אשכנזים. אבל אם זה קר, אז אפשר לשים את זה בכלי שני, כי בכלי שני מותר בכל מקרה לשים נוזלים מבושלים, זה גם מים או נוזל מבושל. עכשיו, למרות כל האמור, מי שמכין כרגיל מסקית בכלי שלישי, גם על זה יש על מה לסמוך. אז אם אני מנסה לסכם את עניין התה, לא מכינים תה מסקית בכלי ראשון או שני. גם ספרדים ראוי להחמיר בזה, כי הרב עובדיה גם מחמיר בזה לכתחילה. אם אדם רוצה להכין תה בשבת, או שהוא מכין מסקית בכלי שלישי, שזאת גישת הרב פיינשטיין, ומי שמקל בזה יש על מה לסמוך, מי שרוצה להחמיר יותר, יעשה אחת משתי הצעות. או שישפוך מים רותחים על השקית לפני שבת. יש כאלה בכל מקרה שבכל שקית משתמשים פעמיים, שלוש. אז קחו כמה שקיות וישתמש אחרי זה בשקית עוד פעם בכלי שני בשבת. או שיקח שקית או כמה שקיות וישפוך מים רותחים ויכין לו תמצית כזאת. ואת התמצית הזאת ישים גם כן בכלי שני. כלומר, ישים קודם כל את המים ואז את התמצית. לפני הרבה שנים הייתי באיזה מקום, אולי 20 שנה התארחתי אצל מישהו מהישיבה אצלו בבית, ואמא שלו הכינה לכולם תה מתמצית, והתמצית הייתה חמה עדיין, והיא שמה קצת תמצית בתוך הכוס, ומעל זה שפכה מים רותחים. עירוי כלי ראשון מעל התמצית החמה. זה בסדר או לא בסדר? בסדר גמור, אין עם זה שום בעיה. בנה שהיה בחור ישיבה נכנס ללחץ, כי ביחוד שבת הוא לא ידע כל כך, אבל הוא ידע שתמיד שמים קודם את המים ואחרי זה את הנוזל. זאת אומרת, צריך לעשות הפוך. אמרתי לו, אתה לא מבין שאמא שלך מחמירה? אז היא שמחה מאוד לשמוע, אבל הסברתי לה למה היא מחמירה. כאשר אין בעיה מצד הלכות בישול, כי התמצית חמה, אז יש אפילו יתרון לשים קודם כל את התמצית ואחר כך את המים. ולמה? כי המשנה הברורה כותב, בסימן שי"ח בשער הציון בסעיף קטן סמך דלד, שבמקרה כזה, למרות שאנחנו פוסקים שאין צביעה במשקים, ומותר לצורך אוכל לצבוע משקה, אבל אם אתה שם קודם כל את הצבע ואז את המשקה, זה לא נקרא צביעה. צביעה זה לשים את המים ואז את הצבע. אז למרות שמצד הדין מותר לצבוע משקים לצורך אכילה, אבל אומר המשנה הברורה, אם כבר אין בעיית בישול, תשים קודם את הצבע, כאילו את התה, ואז את המים, ותצא גם ידי החוששים לצביעה במשקין. אז אמרתי, כנראה אמא שלך חוששת למחמירים בצביעה במשקין. קיצורו של דבר, יש לנו כמה דרכים להכין תה, וכל אחד יבחר את הדרך שלו, וגם אדם יכול להחליט שלכתחיל הוא משתדל ללכת בדרך א', אבל כשקשה לו והוא צריך תה מסוג אחר, או בשבילו, או בשביל אנשים אחרים בבית, אז הוא סומך גם על הרפיין של ממכין בכלי שלישי. טוב.